ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף יוד זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמילה האחרונה בדף ט' זיין עמוד ב'. הגמרא. לפני שנתחיל את הגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה שאתם רואים בגמרות המסומנות, הש"ס עוזר. אתם רואים צורת מעוין, זה מדגיש את השמות חריפי דפובדיטה, ובהמשך נראה רב חיסטה וגם רב. כתבנו מחלוקת אי אמרינן הכתרה מפגלת הכתרה. מי שהכתיר קומץ על מנת להכתיר לבונה למחר. אנחנו מדגישים עם פס כפול המילים ואפילו לרבנן, ובהמשך ואפילו לרבי מאיר. אנחנו נראה שאלו הם שתי שיטות כותביות, והגישה הראשונה באה לומר שיטתם ואפילו לרבנן, ורב חיסטה בהמשך הוא בא להגיד את שיטו אפילו לשיטה השנייה בקצה השני ואפילו לרבי מאיר. בנוסף יהיה לנו שימוש בצורות של כתר עם השפיצים למעלה, סיוע למדרמה מפגלת, שמי שמכתיר קומץ של המנחה על מנת להכתיר הלבונה למחר, זה הופך את המנחה להיות מפוגל. הפוך, הצורת כתר עם השפיצים למטה, סיוע למדרמר אינה מפגלת. עכשיו הגמרא. אמרי חריפי דפובדיטה, וכינוי לשמות של איפה ואבימי, שהם היו הבנים של רחמה, היה מפובדיטה. אז חריפי דפובדיטה, הם אומרים הכתרה מפגלת הכתרה. שוב פעם, מי שהכתיר קומץ של הסולת של המנחה על מנת להכתיר הלבונה למחר, שניהם דברים מוכתרים. אז זה הכוונה, הכתרת בזמן שהוא מכתיר את הקומץ, הוא מכתיר אותו על מנת להכתיר את הלבונה למחר. זה הופך את המנחה להיות פיגול. ואפילו לרבנן דאמרי אין מפגלין בחצי מתיר, זה סוגיה שראינו הרבה בדפים קודמים. אם יש קורבן שצריכים שני מתירים להתיר אותו, כמו פה אצל מנחה, צריכים את הקומץ וגם הלבונה, שני מתירים, והכלל אומר שאין מפגלין בחצי מתיר. דהיינו, אם אני מכתיר את הקומץ בלבד על מנת לאכול את השיריים למחר, ואני לא עשיתי כמו כן בלבונה, אז לא הופך להיות פיגול. אפילו לשיטה הזאת שאין מפגלין בחצי מתיר, אני מילי איך דחישב ברור בשיריים, כמו שהדגמתי עכשיו, ולבונה במילתא קיימא, ולא חשב על הלבונה. אז הוא נשאר, במילים אחרות, הלבונה נשאר כמו שהוא, בלי שום חשיבה עליו. אבל זה לא הסיפור פה. אבל הכה דחישב לה בלבונה, כאן הוא לא חישב בשעת הכתרת המנחה על שום דבר על השיריים, הוא חשב על הכתרת הלבונה. כמה דחישב בי בכולי מתיר דמי. זה נחשב כאילו החשיבה כלל את כל המתיר, שני המרכיבים של המתיר, גם המנחה וגם הלבונה. אמר רבא, אף ענן נמי תנינה, נוכל להביא סיוע לעמדה הזאת. אז אנחנו נקרא מקור, והגמרא תבהיר את הסיוע אחר כך. אז מה כתוב פה? זה הכלל, כל, וכאן יש רשימה של פעולות הקשורות למנחה, כל הקומץ ונותן בכלי, נותן את הקומץ בכלי שלו, כלי שני, והמוליך והמקטיר לאכול דבר שדרכו לאכול, ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר, והוא חשב חוץ למקומו, פסו ואין בו כרת, חוץ לזמנו, אם הוא חשב בשעת אחת הפעולות אלו, חוץ לזמנו, פיגו וחייב לין עליו כרת. מה אליו? הקטרה, כאן מוזכר במקור פה, והמקטיר, אז מי לב, הקטרה דומיה דהנח, כמו שאר הדוגמאות, קומץ, נותן בכלי, מוליך, מה הנח בין לאכול, בין להקטיר, כמו שהפעולה של קמיצה או נתינה בכלי, המחשבה הוא בין לאכול, כלומר בין לאכול השיריים למחר, מה זה בין להקטיר, או להקטיר את הלבונה למחר. עוד פעם, אדם קמץ את המנחה על מנת להקטיר הלבונה למחר, זה, או, זה הופך להיות פיגול. אף הקטרה שמוזכר פה, בין לאכול בין להקטיר, אז הוא מקטיר. ברשימה שבמקור ראינו דוגמה דלת ברשימה, והמקטיר כדי להקטיר הלבונה למחר. אז הנה סיוע לדבריו, לשיטת חריפה דפובדיטה, שמי שמקטיר את את המנחה על מנת להקטיר את הלבונה למחר, פיגול. רואים את צורת כתר הפוך, כאן דחייה. הנח, דוגמאות א', ב' או ג', הקומץ, הנותן בכלי, מוליך, הנח, בין לאכול, בין להקטיר. חלות הפיגול זה באמת או לאכול השיריים למחר, או להקטיר את הלבונה למחר. הקטרה, לאכול אין, להקטיר לא. אבל דוגמה רביעית, והמקטיר, מתי המקטיר, נגיד, המקטיר את המנחה, את הקומץ, יביא לידי פיגול, רק אם הוא קשור למחשבה לאכול השיריים למחר. זה הקטרה לאכול אין, להקטיר לא. אבל אם הוא מקטיר את הקומץ על מנת להקטיר את הלבונה למחר, לא יחול פיגול. זהו, טוב, זה דיחוי לשיטת חריפה דפובדיטה. יתיב רב מנשה בר גדא קמי דאביי, ויתיב וקמר משמי דרב חיסדא. אז רק להבהיר את השמות פה, רב מנשיה בנוכחות אביי אומר את הדבר הבא בשם רב חיסדא. נשים לב, כאן אנחנו קוראים לזה שיטת מספר 2 א', בהמשך שורה שלישית ברחבות עוד מעוין וקוראים לזה ב', זה 2 ב', זה אותו שיטה כמו שנקרא עכשיו. ומה נאמר בשמו של רב חיסדא? אין הקטרה מפגלת הקטרה. עכשיו, הקטרת קומץ ביחס למנחה זה חצי מתיר, כי יש גם הקטרת הלבונה. ומה ראינו בעבר בעניין כוח של חצי מתיר בפיגול? ממשיך הגמרא, רב חיסדא טוען שאין הקטרה מפגלת הקטרה, ואפילו לרבי מאיר דאמר מפגלים בחצי מתיר, הנימי להיכא דחישב בהו בשיריים, דקומץ מתיר דידהו. הקומץ הוא משמש כמתיר של השיריים. טוב, זה חצי מתיר, אבל הוא מתיר את השיריים. לכן זה מספיק לפי רבי מאיר לומר שמחשבת פיגול בשעת הקטרת הקומץ עם כוונה לאכול מהשיריים מחר, חל פיגול. אבל אחר, בדוגמה שלנו של מקטיר קומץ על מנת להקטיר לבונה, דקומץ לאו מתיר דלבונה הוא, לא מצי מפגל בי. רק אם יש מתיר וניתר, אפשר לדבר על הכוח של מפגלים בחצי מתיר. אבל פה זה לא דוגמה של מתיר וניתר, אלא שניהם מתירים. אז מתיר לא יכול לפגין מתיר. אמר לי אביי, אביי פונה לרב מנשי, הרי אמרנו מקודם שרב מנשי אמר את דבריו בנוכחות אביי. אז אביי מגיב, אני מרי משמי דרב, האם רב חיסטה אמר את הדין הזה משמי דרב? אמר לי אין, כן, הוא אמר את זה בשמו של רב. יתמר נמי אמר רב מיכה, אמר רב חיסטה, אמר רב, הנה באופן מפורש רב חיסטה מצטט את רב בנושא הזה, אין הכתרה מפגלת הכתרה. אמר רב יעקב בר עידי משמי דאביי, הפנה נמי תנינה. מה? עוד פעם, סיוע, אבל כאן אתם רואים שהכתר הוא הפוך, כי זה סיוע לכיוון שאין הכתרה מפגלת הכתרה. מה כתוב במקור? שחט אחד מן הכבשים. הכבשים המדוברים הם כבשי עצרת, שני כבשים שבאים עם שני לחמים, הם באים בחג השבועות. אז כתוב פה שחט אחד מן הכבשים לאכול ממנו למחר, הוא פיגור וחברו הכבש השני כשר. לאכול מחברו, הוא שחט כבש מספר אחד עם המחשבה לאכול מכבש השני למחר, שניהם כשרים. מה איתה אם למה שניהם כשרים? לאו משום דכיוון דלאו מתיר דידי הוא. אנחנו אומרים שהכבשים באים להתיר את הלחמים, הם לא באים להתיר אחד את השני. אז כבש מספר אחד לא בא להתיר כבש מספר שני, זה לא המטרה שלו. לא מצי מפגל בי, בדיוק כמו שהסברנו מקודם בעניין הכתרת הקומץ לגבי הלבונה. הגמרא דוחה, אין להביא ראיה או סיוע לנושא שלנו מהכבשים. הממשיך הגמרא, לא. הטעם בעניין הכבשים הוא דלא יקבר בחד מנה. הם לא באים בכלי אחד. זה שני כבשים, בהמות נפרדות. הם לא שמים אותם בכלי אחד. אבל הכה, הקומץ והלבונה דיקבר בחד מנה, כי חד דמו. אז הם נחשבים יחידה אחת, אז הדין שנאמר אצל כבשים לא תקף אצל הקומץ והלבונה. אמר רב המנונה, המילתא איבלה לי רבי חנינה, הדבר הבא לימד אותי רבי חנינה, ותקילה לי, תקילה מילה בארמית מהשורש שקילה, שקולה, שקול, ותקילה לי ככולי תמודי, הוא חביבה, הוא חביב עליי כמו כל הלימוד, כל התמוד שלי. מה הדבר המיוחד הזה? מה נאמר? הכתיר קומץ להכתיר לבונה לאכול שיריים למחר פיגול. כאן המשפט שקראנו עכשיו צריכים לשים לב לכל מילה ונגיד דיוק הלשון, או כמה שמה שכתוב זה מה שנאמר ולא שום וריאציה עם תוספת אותיות. אנחנו נראה למה אני מתכוון כאן ועכשיו. הגמרא שואלת, מהי כמשמלן? והשאלה פה, שאלה ארוכה, תשימו לב, כמו שהוא מסומן, מה הוא בא ללמד אותי? היא הכתרה מפגלת, הכתרה כמשמלן, כמו הדיון די למעלה, כי הוא הכתוב פה, הכתיר קומץ להכתיר לבונה. אז אם זה המטרה של המשפט ששמענו מרבי חנינה, למה היינו צריכים לשמוע, הוא היה צריך לומר הכתיר קומץ להכתיר לבונה ומה שמענו? שמענו המשך. לא, הוא לא נעצר במשפט הזה, הקטיר קומץ להקטיר לבונה למחר, אלא היה המשך, לאכול שיריים למחר. אז כנראה הוא לא בא ללמד שהכתרה מפגלת הכתרה. אם מפגלים בחצי מתיר כמשמלן, למה? אז המשפט היה צריך להיות הקטיר קומץ לאכול שיריים למחר, כי הקומץ הוא חצי, חצי מהמתירים, מה שלבונה גם כן מתיר. אז תגיד, אם כמו רבי מאיר שמפגלים בחצי מתיר, אז תגיד הקטיר קומץ לאכול שיריים למחר. אם תרוויו כמשמלן, אם מטרת רבי חנינה היה ללמד את שניהם, מה הכתרה מפגלת הכתרה ומפגלים בחצי מתיר, למה? אז המשפט היה צריך להיות הקטיר קומץ להקטיר לבונה ולאכול שיריים למחר. הדגשה פה על הוו של המילה ולאכול. אמרתי מקודם שכל אות יש בעל חשיבות, וכאן במשפט המקורי לא היה וו במילה ולאכול. אז מה בא רבי חנינה ללמד? אמר רב עדה בר אבא לעולם כסבר, אין הכתרה מפגלת הכתרה ואין מפגלין בחצי מתיר. כאילו בניגוד לכל מה שהצענו מקודם, לא כן. ואז למה פה, אם אתה אומר שמצד אחד אין הכתרה מפגלת הכתרה, ובנוסף אתה אומר אין מפגלין בחצי מתיר, איך זה שאם הוא אמר, אם הקטיר קומץ להקטיר לבונה לאכול שיריים למחר כן פיגול? ושאני הכה, הדין של רבי חנינא שונה. דפשטה לי מחשבה בכולה מנחה. מה שכותב, דפשטה לי מחשבה בכולה מנחה, ואף אגב דלא מפגיל באחד המיניו, אשת דחשיב בתרוויו מפגלה. אז זה המיוחד בזה שהוא יחסיר את הוו מ-ולאכול. אז העניין של אכילת שיריים למחר לא איזו רעיון נפרד בדוגמה של רבי חנינה, אלא המחשבה שלו, נקרא לזה חלחל לכל המנחה, בגלל שהוא ניסח את זה כמו שראינו למעלה. תני תנה קמי דרב יצחק בר אבא, הקטיר קומץ, זה חצי מתיר, לאכול שיריים, כוונה למחר, לדברי הכל פיגול. אבל המפלג פליגי, מה אחר אתה אומר דברי הכל פיגול? הנושא הזה בדיוק הוא נקודת המחלוקת בין רבי מאיר וחכמים, אם מפגלים בחצי מתיר. אלא אימה, אלא תיקון לשון, לדברי הכל פסול, לא פיגול אלא פסול. נכון שהחכמים בדעה שאין מפגלים בחצי מתיר, אבל מי שפיגל בחצי מתיר, גם החכמים מודים שהוא לא קורבן כשר. שאלה, למה תיקנת את המקור בצורה כזאת, ולמה היית יכול לנסח את התיקון בצורה כזאת? הרי זה פיגול ורבי מאיר היא. שוב פעם, אם היה כתוב, היה יכול להיות המקור שבשורה הקודמת הקטיר קומץ לאכול שיריים, הרי זה פיגול, ונוכל להעמיד את המקור כרבי מאיר. הגמרא עונה, למה זה לא התיקון? תנא, מי שישמיע
את המקור. ראינו לפני שתי שורות, תני, תנה, כמד רבי יצחק בר אבא. אז התנה שלימד את זה, שהשמיע את זה בנוכחות רבי יצחק, אותו אדם, התנה הזה, כשאנחנו אומרים תנה, אגב, זה לא התנאים, אלא הוא האדם שהשמיע את המקור, אז הוא קיבל את המקור מאיזושהי רב שממנו הוא למד את המקור. אז אותו אנחנו קוראים לו התנה. תנה דברי הכל את ניווה. הוא בוודאי קיבל בלמידה, במסורת, את הביטוי דברי הכל. זה אינו ספק. זה מה שהוא למד. אז עכשיו, מה בהמשך? המילה פיגול? אז המילה הזאת אפשר להתבלבל. פיגול בפסול מחלף לי. הוא התבלבל, הוא אמר פיגול, בזמן שהיה צריך לומר פסול. אז לכן, התיקון הוא, שבמקום להגיד לדברי הכל פיגול, תגיד לדברי הכל פסול. אבל השאלה שלך, ההצעה שלך לשנות את זה, הרי במקום להגיד לדברי הכל פיגול, תגיד הרי זה פיגול, ונגיד שזה שיטת רבי מאיר, זה מרחיק לכת. למה? הרי זה בדברי הכל לא מחלף לי. אין מקום לומר ש הוא קיבל במסורת שלו המילים הרי זה, והוא התבלבל ואמר במקום הרי זה דברי הכל. זה לא ייתכן. אז לכן מה שברור קרה, שהוא שמע מהרב שלו דברי הכל, והוא שמע דברי הכל פסול, ובמקום לומר פסול הוא התבלבל ואמר פיגול. ולכן אנחנו מתקנים את זה בצורה שאמרנו, אלא אם אמרנו לדברי הכל פסול, זה מה שצריך להיות. וזה כולל גם הרבנן שחוקים על רבי מאיר, רק שהרבנן לא מרחיקי לכת לומר שמפגלים בחצי מתיר. אבל מי שהיה מחשבת פיגול בחצי מתיר, גם לרבנן הוא פסול. אז דברי הכל פסול, גם לרבי מאיר זה פסול, רק רבי מאיר ממשיך לא רק פסול, אלא גם פיגול. אבל מכנה משותף בין רבי מאיר ובין רבנן, לכן אנחנו אומרים דברי הכל שהקורבן פסול. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק שני של מסכת מנחות, וכעת ממשיכים לפרק שלישי שידוע בשמו הקומץ רבה. רבה הכוונה ארוך, גדול יותר. הפרק שסיימנו עכשיו גם כן נקראת הקומץ, אלא הוא קצר, הוא היה קצר. המשנה, הקומץ את המנחה, לאכול דבר שאין דרכו לאכול. הוא לקח את הקמיצה בידו עם מחשבה לאכול את הקומץ. עכשיו לא אוכלים קומץ, מקטירים קומץ. אז לכן הקומץ נקרא דבר שאין דרכו לאכול. מה עוד? או הוא לקח קומץ ולהקטיר דבר שאין דרכו להקטיר, כמו השיריים, השירים נאכלים, לא מוקטרים, אבל הוא קמץ את המנחה להקטיר את השיריים. מה התוצאה? כשר. רבי אלעזר פוסק עוד דוגמאות. הוא לקח את הקומץ לאכול דבר שדרכו לאכול, הוא להקטיר דבר שדרכו להקטיר, פחות מכזיים, כשר. כאן החיסרון, כפי שברור, בשיעור שהיה במחשבתו. עוד דוגמה, לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית, כשר, שאין אכילה והקטרה מצטרפים. אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, מהי טעמה דרב אלעזר, שמחשבה על דבר שאין דרכו לאכול, בכל זאת המנחה פסולה? אמר קרא פסוק בעניין פיגול, כתוב, ואם אחו יאכיל מבשר זבח שלמיו.
תשימו לב אגב שאנחנו מתחילים פה תשובה ארוכה עד שואה האחרונה. כל זה לענות לשאלה מה המקור לרבי אלעזר, שגם מחשבה על דבר שאין דרכו לאכול משפיע ופוסל את המנחה. אז ציטטנו פסוק שבנושא פיגול, ויש כפילות לשון אם האכול יאכיל. בשתי אכילות הכתוב מדבר, אחד אכילת אדם ואחד אכילת מזבח. הביטוי אכילת מזבח שייך לדברים שמקריבים על המזבח, למשל מאכילים למזבח את הקומץ, את הלבונה, ובקורבנות מאכילים את המזבח את האימורים. אז הפסוק מתייחס לשתי אכילות. לומר לך כשם שמחשבים באכילת אדם, כמו מחשבה לגבי שיריים, שייך כזה דבר מחשבה לאכול את השיריים שלא בזמנם, כך מחשבים באכילת מזבח. מה שאדם לוקח את הקומץ על מנת להקטיר את הקומץ למחר. וכשם שמחשבים מאכילת אדם לאכילת אדם, הביטוי הזה אומר לנו מי שקומץ את המנחה על מנת לאכול את השיריים למחר, ומאכילת מזבח לאכילת מזבח, כמו הקומץ את המנחה כדי להקטיר את הקומץ למחר. אז כמו ששני הדברים האלו שייכים, כך מחשבים מאכילת אדם למזבח ומאכילת מזבח לאדם. מה זה מאכילת אדם למזבח? כגון הוא לקח את הקומץ על מנת להקטיר את השיריים. השיריים הם אכילת אדם, אבל רבי אלעזר אומר שמכאן מהפסוק רואים שיש גם אפשרות כזאת, מחשבה מאכילת אדם למזבח, מה שאדם היה צריך לאכול, היינו השיריים, והוא חושב עליהם להקטירם למחר. וגם ההפך, מאכילת מזבח לאדם, הוא לקח את הקומץ כדי לאכול את הקומץ, הרי הקומץ היה אמור להיות אכילת המזבח, אבל הוא לקח את הקומץ לאכול את הקומץ למחר. מה הייתה עם איך רבי אלעזר רואה את זה? הרי זה קפיצה בחשיבה. איך הוא רואה? מדאפקינו רחמנה להקטרה בלשון אכילה. מה שכתוב בפסוק האכול יאכל, זה כולל הקטרה. אז אם כן, גם דברים שמקטירים שייכים לחשוב עליהם לאכילת האדם. ורבנן שחולקים, הם אמרו שמי שקומץ את המנחה מנת לאכול דבר שאין דרכו לאכול, זה כשר. אז מה עם הלשון של הפסוק? מה הם רואים מזה? היי דאפקינו רחמנה בלשון אכילה, זה שהתורה מכנה הקטרה בלשון אכילה. הגמרא ממשיכה בעמוד ב', דלושנה כי מחשב בלשון אכילה למזבח, ולושנה כי מחשב בלשון הקטרה למזבח. מבחינת היעד של הקומץ למשל, זה חייב להיות, כדי שיהיה פיגול, הקומץ, מה שמיועד למזבח, צריך להגיע למזבח. המחשבה על הקומץ למזבח. עכשיו, מבחינת הפעולה שיהיה על הקומץ במזבח, זה כבר לא משנה. לא משנה אם אתה חושב קומץ את המלחמה, אומרת, להאכיל את הקומץ למזבח או להקטיר את הקומץ למזבח, זה מה שלא משנה. אבל אל תגידו שיש אפשרות לפיגול שמי שקומץ את המנחה אמרת לאכול, שהבן אדם יאכל את הקומץ, זה כבר לרבנן אינו תופס בכלל וקשיר. אינמי, עוד לימוד שניתן ללמוד מבחירת לשון הפסוק עם האחו יאחים, מה אכילה בכזית. זה שיעור שידוע ששיעור אכילה ברוב דיני אכילה בתורה השיעור בכזית, כמו שמובא במסכת סוכה, אף אתרה בכזית, ולעולם אכילה דאורך משמע. אבל האכילה השלב דובר צריך להיות אכילה שהיא כדרכה, ואפוקי הקטרת השיריים ואכילת קומץ, שניהם הם לא כדרכם. ורבי אלעזר, מה הוא מגיב לשיטת החכמים שישמענו עכשיו? הוא עונה, אם כן, אם כמו שאתם אומרים שצריך להיות אכילה כדרכה, אבל שאר הלימודים כמו שאמרתם, אם כן, לכתוב רחמנה, אם האכול, האכול, אינם אם יאכיל, יאכיל. אז תכפילו אותו מילה, ואז אני אבין שצריך להיות אכילה כדרכה. מי האכול יאכיל? היה כאן שינוי, גם יש כפילות לשון וגם שינוי בלשון. שמת מינה תרתי. רבי אלעזר לומד מזה שני דברים. רש"י מימור שמת מינה תרתי, אחד, למחשבת הקטרה בכזית. זה ראינו את החכמים באמת למדו כך בפירוש השני שלהם. וגם שיטת רבי אלעזר, הוא מחשבים מאכילה לאכילה, כאילו מאכילת אדם לאכילת מזבח וכן ההפך. אנחנו ממשיכים כעת עם קושיה בת כמה שורות, תשימו לב. וגם לפני שנתקדם, לפני לשוליים הנושא, ניסיון לומר, דה דרבי אלעזר פוסל במחשב בלאכול דבר שאין דרכו לאכול, חייב נמי קראת. הדבר הזה שאמרנו עכשיו הווה מחלוקת תנאים. שוב פעם, רבי אלעזר בעניין מחשב בלאכול דבר שאין דרכו לאכול, הוא אמר פסול. האם זה חייב קראת? אז יש כאן ניסיון לומר שהדבר הזה שנוי כמחלוקת תנאים. בהמשך הגמרא תדחה ויאמר, דאף אחד סובר שיש קראת בזה. הגמרא, אמר לי רבי זירא לרב אסי, ואי תמה דרב אלעזר משום אחי הוא, הפסוק האכול יאכיל. זאת אומרת שלפי הפסוק המחשב בדבר לאכול דבר שאין דרכו לאכול, הוא חל, המחשבה חלה, קראת נמי לחייב. היה צריך להיות גם חיוב קראת, וכי תימא אחי נמי, שכן יש חיוב קראת. ואת הוא דאמרת משמי דרבי יוחנן, אתה רב אסי, אתה עצמך ציטטת רבי יוחנן, מודה רבי אלעזר שאין אנוש קראת. אז איך נתמודד עם זה? מצד אחד אתה אומר ששיטת רבי אלעזר נובע ממה שכתוב בפסוק האכול יאכיל, ומצד שני אין כרת. למה? אמר לי, אז רב אסי עונה לרבי זירא, תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה. זה ממשיך עד שלוש שורות מסוף העמוד, ואז הגמרא תדחה את מה שנגיד עכשיו. אז בינתיים רב אסי עונה לרבי זירא, תנאי אליבא דרב אלעזר. יש מחלוקת תנאים מאוחרים יותר במה אמר בשיטת רב אלעזר. איקא למדמה פסולה דאורייתא ואיקא למדמה פסולה דרבנן. כלומר, הדעה שסובר שמה שרב אלעזר אמר שמחשבה לאכול דבר שאין דרכו לאכול פסול, זה פסול דאורייתא, וממילא יהיה בו כרת. ויש תנאים אחרים שסוברים שהפסול הוא דרבנן, דתניא. אז כאן מה שנעשה, כיוון של הגמרא עכשיו, זה להביא מקור תנאים, כמה שמות תנאים, ואז הגמרא תתמקד בשיטת רבי יהודה שמופיע בתוך המקור הזה. אנחנו הבלטנו שמות מרכזיים, רבי יהודה ורבי אלעזר במעוין, וההבלטות האלו זה כדי להקל בהמשך שנצטט את השמות למצוא אותם מהר. אז אנחנו עם המשך הגמרא אחרי שנראה מקור תנאי, נתמקד בשיטת רב יהודה שהוא אומר משהו, ואז אנחנו רוצים לדעת עליבה באיזו תנא הוא רב יהודה אמר את דברו. אתם בטח מכירים שבמהלך הש"ס יש הרבה פעמים בירורים שיטות תנאים מאוחרים על בסיס איזו תנאים מוקדמים יותר היסטורית אמרו את דבריהם, וזה מה שאנחנו נראה עכשיו. אז בינתיים רב אסי אומר לרבי זרע שהנושא הזה של מחשבה לאכול דבר שאין דרכו לאכול, היכולת להביא, להגיע לידי פיגור מדורייתא עם חיוב כרת, הוא שנוי כמחלוקת תנאים. דתניא, השוחט את הזבח לשתות מדמו למחר, זה מה שנקרא מחשבה מאכילת מזבח לאדם. מה זאת אומרת? דם צריך להגיע למזבח, זריקת הדם, והוא שוחט את זבח עם אמנת לא לזרוק את הדם למחר, אלא שהוא עצמו ישתה את הדם. זה שוב פעם, זה אכילת מזבח לאדם. וכאן הפוך, להקטיר מבשרו למחר, זו דוגמה של אכילת אדם, זה הבשר, אכילת אדם למזבח, להקטרת בשר הקורבן שדרך כלל נאכל, והוא חושב לתת את זה למזבח, לאכול מאמוריו למחר. זו דוגמה של אכילת מזבח לאדם, שהאמורים צריך להגיע למזבח והוא חושב לאכול אותם. כל הדוגמאות האלו שלושתם לפי התנא קמא כשר, ורבי אליעזר פוסל. השיטה הזאת שכתוב רבי אליעזר פוסל, זה הרבי אליעזר שאנחנו ראינו מקודם, שמי שמקטיר הוא קומץ את המנחה מנת לאכול את הקומץ למחר. עוד דוגמאות, הוא שוחט זבח להניח מדמו למחר, במקום לזרוק את הדם סתם להניח את הדם. רבי יהודה פוסל, אמר רבי אלעזר, זו רבי אלעזר בן שמוע שהוא מאוחר יותר מרבי אליעזר בן הורקינס, תנא מוקדם יותר, אבל בראשי תיבות זה אותו ראשי תיבות. אז רבי אלעזר אמר רבי אלעזר, אף בזו, במחשבה כזאת של להניח מדמו למחר, אף בזו רבי אלעזר פוסל וחכמים מכשירים. רבי יהודה אליבא דמן, רבי יהודה שהתייחס למחשבת להניח מדמו אומר פסול, לפי איזו שיטת תנאים מוקדמים יותר אמר את דברו? אילמה אליבא דרבנן, זה פשוט לא יכול להיות. הרבנן הם מאוד מקילים, הם לא היו אומרים פסול. אשתא ומה הטעם ברישא דקמך שבלשון אכילה מכשירי רבנן, לשון אכילה הוא הרבה יותר קרוב לפיגול. ראינו בפסוק, אם האכול יאחר ביום השלישי, זה המקור לפיגול. ואף על פי כן הרבנן מכשירים, אחא שהוא מחשב לשון להניח, לא כל שכן שהם ודאי מכשירים. לשון להניח הוא רחוק ממחשבת פיגול רגיל. אלא מה שרבי יהודה מחמיר ומה פסול, אליבא דרבי אליעזר, זה לפי שיטת רבי אליעזר שפוסל. אז בואו נגיד, נחזור על זה עוד פעם, להניח מדמו למחר רבי יהודה פוסל, מי זה? זה שיטת רב אלעזר. הגמרא כאן ממשיכה עם המשך ציטוט המקור, ואמר רב אלעזר, זה ראינו במקור, אף בזו הכוונה להניח רבי אליעזר פוסק וחכמים מכשירים. תשימו לב לפס הכפול, ראינו פס הכפול בשורה הקודמת, ואיזו שיטה זה? זה שיטת רבי אליעזר לפי דבריו של רבי דן. פס הכפול עוד פעם שיטת התנא מוקדם רבי אליעזר שהוא פוסק. אז אם כך הם הדברים, רב אלעזר היינו רבי יהודה, התנאים המאוחרים אלו, רבי יהודה ורבי אלעזר, שניהם אומרים אותו דבר, שניהם מביאים שיטת רבי אליעזר שפוסק במחשבת הינוח. וזה לא ייתכן שבתוך אותו ברייתא יש כפילות שמות, כפילות דעות. אם הם מופיעים ביחד בברייתא צריך להיות משהו ביניהם, משהו הבדל ביניהם. אל עליו, הנה ההבדל ביניהם. קראת איקרא בינהו, ורבי יהודה סבר להניח מחשבה כזאת, להניח שזה לא בלשון אכילה, פסולה באלמה, זה פסול בלי קראת. באנך הדוגמות של הרשע כמו לשתות מדמו, זה מה שהגדרנו מקודם, אכילת מזבח לאדם, או הדוגמה של אכילת אדם למזבח, המחשבה להקטיר את הבשר, בדוגמאות האלו זה מה שקראנו מוקדם יותר, מחשבה שהאכילה שלו כדרכו. בהנח קרית נמי מחייב לפי התנא רבי יהודה בדבריו של רבי אלעזר, רבי אליעזר, יהיה חיוב קראת על אכילה שלו כדרכו. ויעתה רבי אלעזר למימר, אידי ואידי פסובין בו קראת. והנה זה המחלוקת תנאים, לא רק מחשבת הינוח, גם מחשבת אכילה שלו כדרכו, סך הכל פסול ואין בו קראת. זה מה שרב אסי אמר בהתחלה, בתחילת התשובה הארוכה, שהנושא של מהו שיטת רבי אלעזר בעניין שיטת רבי אלעזר במחשב שלא כדרכו, מחשב שלאכול דבר שאין דרכו לאכול למחר, האם יש פה חיוב קראת? אז כנראה זה מחלוקת תנאים בין רבי יהודה ורבי אלעזר מהו שיטת רבי אלעזר. הגמרא דוחה, לא, דכולי אלמא קראת ליקא, אף אחד לא יגיד שיש חיוב קראת במחשבה לאכול דבר שאין דרכו לאכול. אבל וכאן והכה שלוש מחלוקות בדבר. תנא קמא סבר, וכאן אנחנו עוברים והבלטנו במשולשים הסבר שלושת הדעות התנאים שהזכרנו מיד. אז פה מספר אחד, בדף י"ח עמוד א' שורה ראשונה נראה שתיים, ובשורה שישית מראש עמוד שיטה שלישית. תנא קמא סבר, בהנח פליגי, בדוגמאות של הרשע תנא קמא ורבי אליעזר חוקים, להניח בדוגמה של להניח מדמו למחר, דברי הכל כשר, כי התורה לא אסרה אלא מחשבת אכילה, לא מחשבת הנחה, זה לא מחשבה שתופסת בכלל, ולכן הקורבן קשה. אנחנו עוברים לדף י"ח עמוד א', רב יהודה סבר בהנח פליגי, בדוגמאות של הרשע, הדוגמאות של אכילה דבר שאין דרכו לאכול, יש מחלוקת. כאן בנקודה הזאת הוא מסכים עם התנא קמא, אבל פה יהיה ההבדל, להניח דברי הכל פסול, זה בניגוד לתנא קמא שאמר דברי הכל כשר. כאן להניח לדברי הכל פסול. מה הייתה מה? גזירה מקצת דמו עטו כל דמו, וכל דמו פסולה דורייתא. כאן במקור אנחנו גם, מי שער לדיוק בסימונים שלנו, אם אתם חוזרים ל-י"ד עמוד ב', אתם יכולים לראות באמצע עמוד אחרי שקראנו להניח, כתוב מדמו למחר, ואנחנו הבלטנו את המם עם פס מפותל, מדמו, כלומר מן הדם ולא כל הדם. והפסול שרבי ידע אומר זה פסול דרבנן כזירה. מדמו מלמד על מקצת, המם הוא אות שמשמעו מקצת. אז אנחנו גוזרים דרבנן לפסול את הקורבן עד הוא מקרה שהוא חושב, הוא שוחט את הקורבן להניח כל דמו למחר, זה כבר פסול דאורייתא. וכידוע בהרבה מקרים, מה שאם יש דבר שקרוב לפסול דאורייתא, בהרבה הזדמנויות החכמים נכנסים לתמונה וגוזרים דברים שקרובים לפסול דאורייתא. אז גזרו פה מקצת דמו עד הוא מקרה שאדם חושב על להניח כל דמו וכל דמו פסול דאורייתא. דתניא אמר להם רב יהודה, אי אתם מודים לי שאם הניחו למחר שפסול, חישב להניחו למחר נמי פסול. רש"י מציין גמרא במסכת זבחים ש להניח מדמו למחר ומחשבה להניח מדמו למחר, רש"י מביא את המקור ממסכת זבחים לדינים האלו. ויעתן, נמשיך בגמרא, ויעתו רב אלעזר למימר, אף בזו המקרה של להניח מדמו, רבי אלעזר פוסל וחכמים מכשירים. בניגוד לדעות שקדמו לזה של להניח, ראינו שאין מחלוקת לפי רב אלעזר, גם בדוגמה של להניח מדמו קיים מחלוקת תנאים. עכשיו הגמרא מתמקדת במה שנאמר בשמו של רבי יהודה, והוא, יש לנו גם חיצים מצד הגמרא, חץ פה וחץ המקביל בשורה הראשונה. וכאן הגמרא שואלת, תשימו לב, קושיה ארוכה. ארוכה בגלל שרוב הקושיה מכילה ברייתא שמצוטט, ברייתא ארוכה. אתם יכולים לראות את הכל כמובן דרך הסימונים. בצד, בשוליים, כתבנו תחת הכותרת נושא, בירור שיטת רבי יהודה, האם באמת לימד דמחשבה להניח דברי הכל פסול. הגמרא, וסבר רבי יהודה להניח מדמו למחר דברי הכל פסול? ואני מדגיש פה הביטוי דברי הכל. מה זה? זה מוסכם? והתניא, כאן סיפור. אמר רבי, כשלחתי למצאת מידותיי אצל רבי אלעזר בן שמוע. זה אגב הרבי אלעזר שהזכרנו מקודם, שמצטט, הוא התנא המאוחר יותר ביחס לרבי אליעזר, רבי אליעזר בן הורקנס, שראינו אותו גם כן מוקדם יותר. אז גרסה אחת אומרת שהוא הלך למצאת מידותיי אצל רבי אלעזר בן שמוע, ואמרי לה גרסה אחרת, למצאת מידותיו של רבי אלעזר בן שמוע. מה פירוש הביטויים האלו? רש"י בתחילת שורות הקצרות הוא אומר, למצוא את מידותיי, לידע מיצוי תמודיי ולשאול ספקותיי. לשון השני, למצוא את מידותיו, ללמד ולמצאות מה שרבי אלעזר חכם ממני. טוב, נחזור לגמרא. אז רבי מספר, כשהוא הלך לרבי אלעזר בן שמוע, מצאתי יוסף הבבלי, יושב לפניו והיה חביב לו ביותר עד לאחת. רבי אלעזר בן שמואל חיבב מאוד את יוסף הבבלי. רש"י כותב, היה חביב יוסף לרבי אלעזר וסביבו בהלכות עד שהגיעו להלכה אחת של זבחים. יש עוד הסבר ברש"י, לשון אחר, והיה חביב ליוסף כל מה שרבי אלעזר מלמדו עד שהגיעו להלכה אחת. נמשיך בגמרא. אמר לו יוסף הבבלי, רבי, הוא שואל אותו, הוא שואל את רבי אלעזר בן שמואל, השוחט את הזבח להניח מדמו למחר מהו? אנחנו משתמשים פה בפס כפול הזה כדי ליצור קשר בין מה שראינו למעלה ומה שאנחנו עומדים לראות עכשיו בהמשך. אז יוסף הבבלי שואל, השוחט את הזבח להניח מדמו למחר מהו? זה לא מחשבה על אכילת אדם או זריקת אדם למחר, אלא להניח מדמו למחר מהו. אמר לו רבי אלעזר, אומר, כשר. ערבית אמר לו כשר, שחרית אמר לו כשר, צהריים אמר לו כשר, מנחה בשעה מאוחרת ביום אמר לו כשר, אלא שרבי אליעזר פוסל. עכשיו בשמעו את הדבר הזה צהבו פניו של יוסף הבבלי, הוא שמח, הוא צהבו, כמו הקרין פניו, הקרינו פניו מאושר. אמר לו רבי אלעזר בן שמואל, רואה פתאום מן שמחה יתרה, אומר יוסף, כי מדומה אני שלא כיווננו שמועתנו עד עתה, כאילו מרוב שמחה רק עכשיו, כנראה שעד עכשיו לא אמרנו דבר שהוא נכון להלכה. אמר לו, הן רבי, הן, כאילו אל תדאג, תמיד אנחנו מכוונים להלכה, אלא אני אסביר למה אני כל כך שמחתי עכשיו. אלא שרב יהודה פסול שנה לי, באותו הקשר שהשוחה זה להניח מדום למחר, אני, יוסף הבבלי מספר, שמעתי מהתנא רב יהודה פסול, וחזרתי על כל תמידיו וביקשתי לי חבר ולא מצאתי. לא חיפשתי עוד מתלמידים שלו ולא מצאתי שיסכימו שכך הרב אמר, שכך רבי יהודה אומר פוסל, פסול על מחשבה להניח מדמו, ולא מצאתי. ורש"י אומר, והייתי מתיירא שמא שכחתי. כאילו אם רק אני שמעתי או מצטט את רבי יהודה באומרו פסול ואף אחד אחר לא מסכים על ידי, התחלתי לפקפק בעצמי. עכשיו ששנית לי פסול, החזרת לי עבדתי. עכשיו זה הפעם הראשונה מאז שאני שומע באותו הקשר השיטה של פסול. אמנם מה רבי אלעזר בן שמואל באמת אמר, כשר אלא שרבי אלעזר פוסל, אבל לפחות אני שומע פסול, אז החזרת לי עבדתי. זה הסיבה ששמחת כל כך. זרגו עיניו דמעות של רבי אלעזר בן שמואל, אמר, אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם ביותר. שכאילו נגיד פרט קטן על הלכה אחת אתה כל כך מתרגש, סימן שדברי תורה חביבים עליך, קרא לך במקרא הזה, מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי. המתנה של רבי יהודה בנו של רבי לאי, ורבי לאי תמידו של רבי אליעזר, לפי כך שנה לך משנת רבי אליעזר. רש"י למעלה בשורות הקצועות אומר, המתנה המשמע לשון טעם, כלומר הרי מתנה של רבי יהודה, שהרי אתה יוסף הבבלי הזכרת את השם הזה רבי יהודה, מתנה של רבי יהודה בנו של רבי לאי, הוא התנא הידוע, רבי יהודה ברבי לאי. ורבי אלי, תמידו של רבי אליעזר, כדאמרים למסכת סוכה פרק ראשון, מעשה ברבי אלי שלח להגביר פני רבי אליעזר, שם הלך, רש"י ממשיך, משנת רבי אליעזר. ולא שהלכה כן, אלא חביבה הייתה עליו, ושם הלך. זה שאתה שמעת מרבי יהודה את השיטה הזאת, פסול, זה בעצם שיטת רבו של אבא שלו. ולכן רבי יהודה נקשר לדבר של הרב של אבא שלו, ולכן הוא אמר פסול, אבל לא שהלכה כן. אז עכשיו, מה יוצא מהסיפור הזה? ונתמקד, אם אנחנו נתמקד בשיטת רבי יהודה כפי שהוא עבר לנו כעת דרך רב אליעזר בן שמוע וכל ההסבר הזה, מה יוצא? שלפי, אם רבי יהודה רוצה לדבר על מה? מחשבת להניח מדמו למחר, מה רבי יהודה באמת סובר? הוא יגיד שדברי הכל פסול? לא, הוא יגיד שיש שיטה, דהיינו שיטת רבי אליעזר, שהוא רבו של אבא שלי, שהוא אומר פסול, לכן הוא אמר בדבריו, הוא אמר שוחט את הזבח להניח מדמו למחר פסול. הוא סך הכל ציטט שיטת יחיד. אז זה כבר, אני מקדים את המאוחר, מה ראינו בשמו של רבי יהודה בראש העמוד, שלהניח דברי הכל פסול. זה לא נשמע עכשיו מהברייתא שכך הם הדברים. נמשיך בגמרא. והיא סלקא דאיתך דברי הכל פסול אתני. אם מה שיוסף הבבלי שמע בהתחלה שרבי יהודה לימד פסול, וזה לדברי הכל, כמו שאנחנו השמענו מוקדם יותר, וזו עמדת רבי יהודה. נחזור על זה עוד פעם. ואי סלקא דאיתך דברי הכל פסול אתני, זה מה שרבי יהודה לימד. מהי הביטוי, יש כאן כוכביות, אפשר לראות הביטוי הבא, מה החזרת לי עבידתי? זה מה שרב יוסף הבבלי אמר לרבי אליעזר בן שמוע, איהו פלוקתא כאמר לי. רבי אליעזר בן שמוע סך הכל הוא אומר שמי ששוחט את זבח על מנת להניח מדמו למחר, הוא סך הכל אמר כשר, אלא שדברי, אלא שרבי אליעזר פוסל. אז אם רבי יהודה הגיב, החזרת לי עבידתי, והוא אמר את זה בשומעו דבריו של רבי אליעזר בן שמוע, סימן שרבי יהודה עצמו אמר שזה מחלוקת, ולא דברי הכל פסול, וזה קשה להצגת דבריו של רבי יהודה אליעזר, שהוא סובר שלדברי הכל פסול. אלא מאי? כשר ורבי אליעזר פוסל אתני? אז מה אתה רוצה לומר? שרבי יהודה, כשהוא לימד את דבריו ליוסף הבבלי, אתה רוצה לומר שבעצם הוא גם כן אמר כשר, אלא שרבי אליעזר פוסל? איהכי, אם כך אמר רבי יהודה את דבריו, מה פשר הסבר שאמר רבי אליעזר בן שמוע ליוסף הבבלי, מפני מה שראינו בסיפור, שרבי אלעזר, רבי אלעזר בן שמוע ניסה נגיד להגביל את להגביל או להמעיט את את ה את עוצמת הדין שאמר רבי יהודה, פסול. סך הכל הוא אמר דין שרק אליבא דה רבו של אבא שלו. מה פשר דבריו של רבי אלעזר בן שמוע ליוסף הבבלי בזה? ענה נמי פלוקתא כמתנינן. לפי מה שנשמע עכשיו, זה בדיוק מה שרבי יהודה עצמו לימד ליוסף הבבלי. כלומר, אם רבי יהודה פסול שנאמר ליוסף הבבלי, היה מין אמרה גורפת, לא מוגבלת כמחלוקת, אלא פסול לכל הימה, אז אנחנו יכולים להבין מה הסיבה שרב אלעזר בן שמוע ניסה להמעיט את זה. זה לא כל כך, זה לא פסק גורף לכולם פסול, אלא רבי יהודה היה לו אינטרס להציג את שיטת רבו של אבא שלו. אבל אם אנחנו נסביר שרבי יהודה במקור לימד את זה כמחלוקת, זה פשוט מיותר מה שרב אלעזר בן שמוע אמר לו בהמשך, המפני ושר ביהודה בנו שר וכו' וכו' וכו'. אלא לעולם דברי הכל פסו עתני. באמת כמו שחשבנו, רבי יהודה כשהוא אמר פסול, הוא התכוון לומר לדברי הכל מאשר להניח פסול. ואגב, זה מה שאמרנו בשורה הראשונה בעמוד כאן, שרבי יהודה סבר שלהניח דברי הכל פסול. עכשיו, אם זה מה שרבי יהודה לימד, למה יוסף הבבלי כשהוא שמע מרבי אלעזר שמוע כשר אלא שרבי אליעזר פוסל, רבי יוסף הבבלי הגיב, אמי החזרת לי עבידתי. זה כבר לא דומה למה שרבי יהודה לימד. רבי יהודה לימד פסול לדבר הכל. רבי אלעזר שמוע שענה ליוסף הבבלי לימד כשר אלא שרבי אליעזר פוסל, זה לא מה שהוא שמע מרבי יהודה. אז למה יוסף הבבלי אמר החזרת לי עבידתי? תשובה, דהדה להימיה שום פסלות בעולם. דהיינו, עד שהוא שמע מרבי אלעזר שמוע כאשר אלא שרבי אלעזר פוסל, הוא לא שמע אף אחד שמזכיר פסול כלל וכלל בקשר להניח. עכשיו שיוסף הבבלי שמע מרבי אלעזר שמוע אלא שרבי אלעזר פוסל, אז הוא כבר הוא שמע שיש אפשרות כזאת של להניח מדמו למחר פסול, וזה מספיק חיבור בשבילו למה שהוא שמע מרבי יהודה. למרות שזה לא בדיוק אותו דבר, כי לרבי יהודה פסול היה לשיטתו לדברי הכל, ולפי רבי אלעזר משמוע זה רק לשיטת רבי אליעזר, מכל מקום זה מספיק לגרום שמחה ליוסף הבבלי. וגם אנחנו יכולים להבין עכשיו למה רבי אלעזר בן שמוע הסביר משפט אחרון של הברייתא, מפני שרבי יהודה בנו של בלי וכו', למה רבי יהודה נקט השיטה הזאת שפסול, כי זה שיטת רבי, זה שיטת רבי אליעזר רבו של אבא שלו, דהיינו רבו של רבי אלעי, וזה גרם לכך שרבי אליעזר, רבי יהודה הוא אימץ את השיטה והוא שנה את זה כאילו זה לדברי הכל. רבי יהודה עצמו לא נזכיר מחלוקת בדבר הזה, אלא פסול ונשמע כדברי הכל, וזה מה שהבנו בראש העמוד, שזה שיטת רבי יהודה, ובזה הוא שונה משיטת התנא קמא, וכמובן גם משיטת רבי אלעזר בן שמוע. עד כאן שיעורנו להיום.